רדיו. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אל תשלו את עצמכם. ארצות הברית ואיראן לא הולכות לחתום על הסכם שלום מקיף וכולל שיסחוף אחריו את כל המזרח התיכון. זה פשוט לא יקרה, לפחות לא עכשיו. המתיחות שצברה תאוצה השבוע עם החיסול של סולימני ככל הנראה כאן כדי להישאר למרות הרגיעה הזמנית. ולמתיחות כזאת יש השלכות גם על הכלכלה העולמית, מנף דרך הדולר ועד למדדי המניות בניו יורק. על כך ועל המזג האוויר הסוער שמציף פה את המדינה, וגם על הגירעון שפורסם השבוע, ועוד דברים בפרק ה-85 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. שלום אורי גרינפלד, ושבוע טוב וחמים, מה שלומך?
אהלן שי, יבש.
יבש, זה טוב. נזכיר לכם את עמוד הפייסבוק שלנו, מנועי הכסף, אתם מעלים שם רעיונות לפרקים וכל מיני שאלות, אנחנו משתדלים לענות לכם על הכל, תמשיכו להציף ופשוט תתחברו, אנחנו גם לפעמים כותבים שם, גם כל הפרקים כמובן עולים. טוב, אז בוא נדבר באמת על מה שהיה השבוע. אולי נתחיל, אתה יודע מה? אולי נתחיל מהשורה התחתונה, שהשווקים פחות או יותר סיימו את השבוע איפה שהם התחילו.
כאילו לא היה שום דבר.
אבל לא באמת.
סוג של, אבל באמת, אבל כן היה. בוא נשאיר רגע את הפרשנות הפוליטית בצד, אם זה נגמר, זה לא נגמר, מה עוד האיראנים יעשו ואיך טראמפ יגיב. נשאיר את זה לפרשנים הפוליטיים, יש דעות לפה ולפה, אבל ראינו, אני חושב, שתי תגובות מאוד מעניינות. אחת, זה שהריצה לריצה מסיכון, שפעם הייתה, כשהיו קוראים אירועים כאלו, היא לא הייתה חזקה מאוד, על אחת כמה או כמה, אחרי תקופה כל כך ארוכה של עליות. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על השווקים אחרי החודשים האחרונים, ואתה רואה, ודיברנו על זה לפני שני פרקים מנותו, על המחיר בשווקים, שמכפילים יקרים, בדרך כלל בתקופות כאלו, אתה שומע הסי, הבאז בשוק, זה כן, השוק קצת יקר, אבל כרגע התחושה היא של עליות, אם יבוא טריגר לירידות, זה עלול לכאוב. וכאילו היה טריגר, והיו ירידות, אבל לא הייתה איזושהי קריסה, לא הייתה איזושהי נפילה משמעותית, מה שמראה את העוצמה של השווקים.
תראה, ירידות אתה מתכוון לשוקי המניות.
אני מדבר על שוקי המניות עכשיו.
כן, אז התגובה הראשונית באמת הייתה בנפט. זה קרה לדעתי לפנות בוקר, והנפט זינק לשיא של 3 חודשים, ואחרי זה ראינו... אתה יודע, זה בדרך כלל קורה, האמריקאים מתעוררים והם מבינים, ואם הם היו... למרות שבאמריקאים במקרה הזה היה עד שהאיראנים הגיבו עם הטילים, אני חייב להגיד לך, גם ברשתות החברתיות הם היו, הם חשבו שמתחילה מלחמת עולם שלישית. הם כנראה לא, הם היו נורא בלחץ מה יקרה ואיך הם יגיבו והתקפו אותנו.
אבל כזה לחץ על פניו, ודרך אגב, כן, קודם כל... תסתכל בגוגל טרנד על הביטוי מלחמת עולם שלישית, אתה תראה איזה קפיצה הייתה לו בשבוע הזה. אפילו הבת שלי חזרה מהבית ספר, ואמרה שכולם מדברים על זה שהולכת להיות מלחמת עולם שלישית.
כן.
ילדים מבינים הרי את הפוליטיקה. אבל במצב שאם זה החשש, אז מה, אז ה-S&P צריך לרדת בכמה הוא ירד ביום הראשון? אחוז?
כן.
8? כן. משהו כזה? זה הסיפור, השוק המניות מאוד 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 עוצמתי, מאוד חזק, תוצאה כמובן של הריבית הנמוכה, וזה מראה כמה קשה לשוק לרדת. מה שכן לגבי הנפט, זה דומה במובן מסוים, כי בעבר כשהיו קורה כזה אירוע גיאופוליטי, זאת אומרת באה ארצות הברית מחסלת בכיר מאוד 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 באיראן, הנפט היה בדרך כלל מזנק הרבה יותר ממה שהוא זינק באותו היום, ועם התגובה כביכול האיראנית, אבל לזה אני חושב יש הסבר מאוד קל והגיוני. וההסבר הוא שהעולם, בטח המערב, היום הרבה פחות תלוי באיראן, או בכלל בנפט ממדינות ערביות. ארצות הברית הפכה להיות מעצמת אנרגיה שוב. אחרי הרבה שנים, האמריקאים מייצרים לעצמם את הנפט, היבוא, החלק של המוצרי אנרגיה המיובאים בארצות הברית, ירד תוך 10 שנים, מבערך 70% ל-40% היום, ירידה חדה, משתמשים הרי יותר בנפט מיוצר מקומי, וגם זה, כי עדיין המחיר הוא מחיר יחסית נמוך, אם המחיר יקפוץ מחר ל-70 מאיזושהי סיבה, אתה תראה יותר ויותר יצרניות אמריקאיות רק מגדילות את התפוקה, כי במחיר הזה הן הופכות להיות הרבה יותר רווחיות. צריך לזכור שבניגוד למדינות ערב, השוק האמריקאי הוא שוק שמושפע באמת כשוק, מחיר, היצע, ביקוש, ולא כהחלטה ממשלתית אם לייצר או לא לייצר, ואם המחיר קצת עולה, התפוקה האמריקאית רק הולך וגדל. וכל, עם הפחד פעם מזה שהאיראנים יסגרו את המיצרים, ש-20% מהתעבורה של הנפט בעולם עוברת דרך מיצרי הורמוז, עם הפחד מהסגירה הזו שתשתק, כמו שהיה בשנות ה-80, בסוף שנות ה-70, זה היה המשבר הגדול, שראינו את מחיר הנפט מזנק ותורות בתחנות הדלק, הפחד הזה שאם לא נקבל נפט דרך איראן, העולם המערבי יהיה בבעיה חמורה מבחינת אנרגיה, הפחד הזה נעלם.
כן.
וזה, קודם כל ברמה הגיאופוליטית, ברור, יש לזה השלכות אדירות גם על ישראל, ברמה הכלכלית, זה קלף מאוד חזק של אמריקאים, וטראמפ מבין את זה. מי שכן משתמש בנפט האיראני היום הרבה, זה סין, וזה גם מתחבר בסוף למלחמת הסחר פה, וראינו את סין מההתחלה, ונסה להרגיע את ה... להוריד את הלהבות, כי הם כן צריכים את איראן, הם לא משחקים את המשחק של הסנקציות, כמובן שהם לא יקשיבו לטראמפ ולסנקציות שהוא שם על איראן, ולכן יש פה השלכות יותר רחבות, אבל בשורה התחתונה, אם פעם מחיר הנפט היה פונקציה של מה מדינות ערב עושות, זה עדיין משפיע, אבל בצורה הרבה 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 יותר חלשה.
צריך לזכור גם שהנפט בעצם, מה, אנחנו מדברים על נפט, זה לא שיש נפט אחד, יש בעצם 3 סוגי נפט מרכזיים בעולם. יש את הנפט שהוא מערב טקסס, WTI, שבעצם בזה האמריקאים מוציאים שמש... אותו מהאדמה ומשתמשים.
כן, גם זה משפיע בעיקר על ארצות הברית ומחיר הדלק שם.
כן, וקנדה וצפון אמריקה כמובן, וזה רק 1/3 מהעולם משתמש בנפט הזה, מהצריכת הנפט, 2/3 משתמשים בברנט, שזה נפט שמופק מהים השחור, וגם אנחנו אגב משתמשים בנפט הזה, ויש את הסוג השלישי, שזה הנפט של דובאי, שהם בעצם... המזרח הרחוק משתמש בנפט הזה. עכשיו, אם יש לך מתיחות גיאופוליטית באזור מסוים, לאו דווקא היא תשפיע על מחירי הנפט באזור השני.
בסוף יש השפעה, כי יש תחלופה. אם קורה משהו בדובאי או בסעודיה, אז אתה יכול להתחיל לקנות נפט מהים הצפוני, או שאתה יכול להתחיל לקנות, אם אמריקאים יחליטו שהם רוצים לייצא, נפט, כמובן שיש השפעה, יש שינוע, זה לא, כן. זה לא לקנות מכונת גילוח באמזון, זה קצת יותר מורכב.
כן, בהמשך אבל למה שאתה אמרת
אבל
קודם.
אבל הם קשורים אחד לשני.
כן, יכול להיות שפשוט ההשפעה על מחירי הנפט יותר תושפע, מחיר הנפט יושפע יותר אם תהיה איזושהי רגולציה בעולם, שתגיד מעכשיו אנחנו משתמשים, סתם התיאוריה, רק בדלק ירוק.
חד משמעי.
זה הרבה יותר מכל טיל שירו על איזה בסיס אמריקאי או אמריקאים יחסלו רמטכ"ל סעודי.
האמריקאים, מה שהם עשו ב-10-12 שנים האחרונות עם הפיתוח של סקטור האנרגיה שלהם, הם בעצם יצרו מצב שהתחלופה בין סוג אחד של נפט לסוג שני הופכת להיות הרבה יותר קלה. כל מחסור שיווצר באזור מסוים בעולם, אם זה בגלל שהאיראנים תחת סנקציות, אם זה בגלל שמפציצים איזושהי באר בקווייט, או אם זה בגלל שקורה משהו בים הצפוני, אם יהיה מחסור, הוא מאוד מהר יתמלא דרך הסקטור האנרגיה האמריקאית, שרק רוצה לייצר יותר, זה רק שאלה של מחיר ורווחיות. בעבר, אני מזכיר לך, יש אופק, שבעצם שלטו במחיר. זה היה קרטל ששלט במחיר בצורה מלאה. כל פעם שהמחיר טיפה ירד, הם אמרו, אוקיי, אני טיפה סוגר את הברז, ואופה, המחיר קפץ ב$3. אופק לא רלוונטי היום. באמת, לא רלוונטי. הם לא מצליחים להשפיע על המחיר. נזכיר את 2015, מחיר...
רגע, אופק זה מדינות, רק נזכיר, המדינות שהן במרכאות העוינות ביותר, ונצואלה, ומדינות שהן לא ידידותיות, כלומר, לא העולם המערבי.
לא העולם המערבי, שמייצרים הרבה נפט, ויצרו סוג של קרטל. זאת אומרת, יש פגישות, מטעמים מחירים, יש החלטה כמה כל אחת מוסיפה לתפוקה העולמית כל שנה, כמובן שיש את המלחמות הפנימיות, סעודיה מול איראן, שסעודיה אומרת להוריד, אז לא תמיד האיראנים מוכנים להוריד, ואז כשנכנסו הסנקציות, שטראמפ החזיר את הסנקציות על האיראנים, אז הם באו בדרישות לקרטל, שיתאים את המחירים כדי שאולי יבטלו את הסנקציות, והוא לא הסכים, יש המון סיפורים בפנים, אבל בסוף פעם הקרטל הזה שלט לגמרי במחיר הנפט בעולם. וכשהוא רצה לייצר רעש, אמר, אוקיי, אני מקטין תפוקה, והמחיר קפץ. היום זה לא מפחיד אף אחד. הוא מקטין תפוקה, האמריקאים אומרים, אוקיי, אני אחזיר את התפוקה. עכשיו יש, עוד פעם, זה לא תחלופה מלאה, כי נאמר ואופק בא ואומר, אני מקטין תפוקה בצורה משמעותית, הסינים כן קונים מהם, אז הסינים בבעיה, הם לא ירוצו עכשיו לטראמפ ויגידו לו, אנחנו חייבים נפט, כי טראמפ יגיד להם, אוקיי, אז בוא, יש לנו עוד דיון, עוד דברים שאנחנו מדברים עליהם בשוטף. אז זה לא כל כך פשוט כמו שאני מנסה להציג את זה, אבל אנחנו כן בעולם שבו יש תחליף, מה שלא היה לפני 20 שנה, וזה מייצר הרבה פחות לחץ על מחיר הנפט.
אוקיי, אז לא לרוץ ולקנות, לא, תשמע, כמו שאומרים, heaven said that, ב-12 חודשים האחרונים, הנפט בעלייה, בין אם זה המתיחות כל הגיאופוליטית, או בין אם התחלופה, הנפט ב-15%, עלה כמעט מ-$50 ל-$60, זה עלייה מאוד משמעותית.
הרבה זה הסרת החששות מהנושא של מלחמת הסחר, עוד פעם, כיסין היא קניינית גדולה של נפט, והחשש לפני שנה היה שמלחמת הסחר רק הולכת ומעמיקה, ועוד מכסים, ועוד מכסים, ועוד מכסים, ואז הפעילות בסין מאוד תיפגע, וסין גם ככה באיזושהי תקופה של האטה, אז זה קצת עזר בכלל, סקטור התעשייה שבשנה האחרונה חטף לא מעט, מתחיל טיפה להתאושש, אז זה קצת עוזר למחיר הנפט, אבל בסוף הסיפורים הגיאופוליטיים האלו, הרבה יותר משפיעים בתנודות כמובן, מאשר על המגמה. המגמה תקבע בסוף על ידי הצריכה, וכמו שאמרת, אם מחר מודיעים שיש איזשהם תקנים חדשים לחברות תעשייתיות במערב, שיחריכו אותם ללכת לאנרגיה ירוקה יותר וכן הלאה, זו השפעה מבנית, זה אומר שהביקוש יורד, כן. זה משפיע על המגמות, זה לא קפיצה פה ושם, זה סיפור הרבה יותר גדול, מאשר הסיפורים הגיאופוליטיים.
אז בוא נלך קצת למה שהיה השבוע פה בישראל, וסגרנו שנה עם גרעון, ותקן אותי אם אני טועה, אבל בסופו של דבר, האוצר סיכם את הגרעון, עדיין לא סגור, נכון, לא מספרים סופיים, אבל לפי הערכות הם 3.7% גירעון...
52 מיליארד שקל, שזה כן. 3.7% מהתוצר, שזה כביכול בסדר, אם מישהו חשש שהגירעון יגיע ל-4% וצפונה, ודרך אגב, התבטאתי פה כמה פעמים ואמרתי שהגירעון יהיה 4% וצפונה, אבל צריך לזכור שאין ממשלה, כשאין ממשלה קשה להגיע. גירעון, קודם כל יש הסכמים שנחתמו ועוד לא נכנסו, הסכם עם השוטרים, הסכם עם הסוהרים, עדיין לא חלק מהוצאות הממשלה. ברגע שיהיה תקציב, שתהיה ממשלה ויהיה תקציב, אז ההוצאות יגדלו, ואז הגירעון יהיה יותר גדול.
אפשר להגיד שהעניין של העלאת המיסים ירד מהפרק, או שהם לא ממש מוקדם?
אני לא חושב, כי ה-3.7 זה לא מייצג. 3.7 זה לא מייצג, א', כי יש הסכמים שלא נכנסים בפנים, והם ייכנסו כשתהיה ממשלה. ה-3.7 זה לא מייצג, כי כשאין ממשלה כל כך הרבה זמן, אפשר להקטין הוצאות, הרבה יותר קל להקטין הוצאות. הרי אין אף היום סקטור, מפלגה שיכולה לבוא ולאיים, תיתנו לי ככה וככה כסף, או שאני עוזבת. אין ממשלה.
לטובה ולרעה.
לטובה ולרעה, אבל הדברים האלה עולים הרבה כסף בסוף לתקציב. יש איזה סיפור פוליטי שצריך, ואתה אומר, אוקיי, אם לא תתן לי, תעביר לי קצת כספים, אז אני אעשה בלגן פוליטי, וזה לא קורה המון המון זמן, אז זה מקטין גם הוצאות במידה מסוימת. והדבר השלישי, שאנחנו הולכים ל-2020, אנחנו לפחות מעריכים, כי הנתונים מראים שזה המצב, אנחנו נראה האטה מסוימת בצמיחה. את השנה הזאת נסיים כנראה עם צמיחה של 3.3%, הלמ"ס פרסם את האומדן ל-2019, זה עוד יכול טיפה להשתנות, 0.1 לפה או לשם, אבל שנה הבאה הצמיחה תהיה כנראה יותר לכיוון של 2.5%. לא רק זה, אלא שאתה מסתכל על מה היה קטר הצמיחה, זה מאוד ברור שב-2019 קטר הצמיחה היה צריכה ממשלתית וצריכה פרטית. הייצוא לא נראה טוב, ההשקעות לא נראות יותר מדי טוב, הצרכן הוא זה שסחב את המשק. וכשאתה מסתכל קדימה, אתה רואה ששוק העבודה כבר מתחיל להיחלש, כבר יש סימנים, ופחות צריכה פרטית, זה אומר פחות מע"מ, הכנסות. אם שוק העבודה נחלש ואנחנו מתחילים לראות פחות ופחות משרות שנוספות, זה אומר שהגידול בהכנסות ממס הכנסה, גם כן, יהיה פחות משמעותי. אז גם צד ההוצאות הולך לגדול כשתהיה ממשלה, וגם צד ההכנסות להערכתנו קצת ייפגע, מה שיוביל את הגירעון חזרה למעל 4%. ומעל 4% אני חושב שכן, תיכנס ממשלה, היא תעשה איזה שהם צעדים. אני חושב שהצעדים יהיו הרבה יותר מתונים ממה שאולי הייתי מעריך לפני חצי שנה ושנה. בזמנו דיברנו על רשימה של צעדים, גם להעלות המע"מ, וגם ביטול של פטורים, וגם ביטול של פטורים ממכס, ועוד 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 צעדים. אני חושב שהתפיסה היום היא שבגלל שאין סיכוי שיעמדו בכל מקרה ביעד של 2020, היעד ל-2020, יעד הגירעון, הוא 2.5% תוצר. אז גם אם נהיה ב-4%, אי אפשר להגיע ל-2.5% תוצר, אז בכל מקרה כבר מפנימים כולם שהיעד ישונה, זאת אומרת, יעלו את היעדים, ואז הם יגידו, אוקיי, אם אנחנו ב-4%, ואנחנו לא, אנחנו צריכים לשנות את היעד, כי אין סיכוי שנעמוד בו, אז כבר נביא את היעד כמה שיותר קרוב ל-4% האלה, היעד יהיה כנראה 3.7, 3.8, ואז צריך לעשות פחות צעדים ב-day one, כדי לעמוד ביעדים. וינסו לעשות איזשהו יעד של ילך וירד בשנים של אחרי זה, 2021, 2022, כדי גם להראות תוואי כזה של כן חזרה לגירעון קצת יותר, נגיד נורמלי, כי מה זה נורמלי, אבל יותר מקובל אולי מבחינת חברות הדירוג.
אני גם לא חושב שיהיו רפורמות מרחיקות לכת, אם וכאשר תהיה פה ממשלה, תחשוב אחרי כמה זמן, אם תקום פה ממשלה, יגידו, או, סוף סוף הקמנו ממשלה, אני לא חושב שייכנס איזה שר אוצר, לא משנה מי זה יהיה, איזה בולדוזר, ויגיד, אנחנו משנים פה לחלוטין, סוף סוף, הוא ירצה לשרוד.
כן, בטח בתקופה של האטה. יותר קל לעשות את הדברים האלו, כשאתה בתקופה של צמיחה, שיש לך הכנסות גדולות. בתקופה של האטה, אתה תשתדל פחות לעלות מיסים, פחות לעשות קיצוצים, פחות לעשות שינויים גדולים. קודם כל בוא נעבור את התקופה הזאת, בטח כשהפוליטיקה היא לא הכי יציבה, שזה אני לא יודע, אתה יודע, יכול להיות כל תוצאה בבחירות, אנחנו לא יודעים, אבל כנראה שזה יישאר פחות יציב. אז כן, אני מסכים איתך. גם אין אג'נדות גדולות, צריך להגיד. זאת אומרת, אנחנו לא מדינה, מסתכל למשל על איטליה, שגם כל שנתיים יש להם בחירות שם, אבל יש מפלגות עם פערים ענקיים באג'נדות, יש מפלגות מאוד סוציאליסטיות. אני מדבר על מפלגות של עשויות לקחת השלטון, לא מפלגות קיצון. יש כאלה, יש אחת שיותר סוציאליסטי בהגדרה, רוצה רפורמות גדולות בתחום הפנסיה, בתחום שוק העבודה, ויש את הצד השני שהוא קיצוני, להפוך את שוק העבודה למאוד מאוד גמיש, לקצץ בפנסיות, יש פערים נורא גדולים באג'נדות. בישראל זה לא המצב.
עזוב, לא מדברים בכלל על כלכלה.
לא מדברים, זה בכלל לא האישיו. אני אקרא עכשיו, אולי יהיה איזה משהו בשוק הדיור, כי יכול להיות ששר האוצר החדש, כשייכנס, לכשייכנס, אם ייכנס, יגיד, אוקיי, מחיר למשתכן, תוכנית שיש עליה המון ביקורת, יכול להיות שהוא יסכים עם הביקורת, ויחליט שהוא רוצה לעשות תוכנית חדשה, אבל אלה שינויים במה עושים, פחות באמת באג'נדה הגדולה של לאן הולכים מפה.
טיפה נדבר על על השיטפונות ועל כל הנזקים שקורים. תראה, זה נורא מזכיר לי, אנחנו דיברנו שהיו את כל המבצעים והסבבי לחימה האלה של 48 שעות, שכל הזמן ישבנו פה, לא רק אנחנו, כן, כולם אמרו, אירוע חד פעמי לא יטלטל את המשק, וזה נכון, וגם עכשיו, אתה יודע, מי יודע מה יהיה עם מזג האוויר, שאיזה הוריקן, שאיזה קטרינה לא תגיע לפה, אבל בהנחה שזה המצב, כמובן, המדינה שלנו תעמוד, גם אם יהיה נזק במיליארדי שקלים, אבל אני חושב שאתה מסכים איתי פה בחלק הזה, אבל יש עוד, אפשר למצוא הזדמנויות גם בשיפור תשתיות, כל הזמן מדברים, אפשר למצוא בזה נקודות
אור. לא תמיד, חוכמה היא לחפש את ההזדמנויות, ושיפור תשתיות, בטח תשתיות תחבורתיות, תשתיות ביוב, פחות אני חושב יש להן השפעה על הצמיחה הפוטנציאלית, אבל כבר עושים מהלכים, אז זה גם, כשאתה כבר חופר, אתה יכול לשפר לא מעט תשתיות, וזה דבר שהוא נכון, מעבר לזה שזה מייצר מקומות עבודה, אתה הרבה פעמים יכול לשפר גם את הפריון ואת הפוטנציאל צמיחה קדימה, דרך הצד הזה, ואני חושב יותר מזה, אם תסתכל על כל מה שקורה, הרי תופעה היא, אתה יודע, תופעה בינלאומית, אפשר לומר, של רעש בצד של מזג האוויר, וזה לא רק שזה קורה, זה אישיו שנמצא בלב של הלב, של תשומת הלב הציבורית היום,
העולמית.
העולמית.
כן.
ואני חושב שזו הזדמנות במובן הזה, לא רק לעשות יותר טוב לעולם, אלא לפתח טכנולוגיות. כי, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו רואים תמונות ונראה לנו מצב אבסורדי שבישראל 2019, אנשים גולשים על סאפ באיזשהו רחוב בתל אביב, אבל צריך להבין שלפעמים, עוד פעם, אני לא מומחה במזג אוויר, אבל היו הרבה כתבות על כך שמדובר באמת בנתונים קיצוניים שלא קורים ולא צפויים לקרות כל שנה, ואם יורד, לא זוכר את המספר, 70 ומשהו מילימטר גשם תוך שעתיים בתל אביב, אין הרבה מה לעשות, רק שזה קורה פעם ב-20 שנה נאמר. אותו דבר אתה רואה בצד השני של העולם, הם בקיץ בדרך כלל, באירופה, הגלים האלה של 40 ומשהו מעלות, שאותו, זה לא שקרו רק בשנים האחרונות, כך גם 30 ו-40 שנה אחורה, היו לפעמים קיצים כאלה, שאירופה ו-40 מעלות, ואנשים אפילו נהרגים מזה, ותמיד הטענה הייתה, אוקיי, אבל בשביל משהו שקורה פעם ב-10 שנים, אין שום סיבה להשקיע מאות מיליוני שקלים, דולרים או אירועים, ולשנות תשתיות ולהתאים אותם למקרי קיצון. וזה כנראה נכון, אבל לא עולות פה שתי שאלות. אחת, האם אנחנו עדיין יכולים להתייחס כמקרה קיצון, או שמשהו השתנה במזג האוויר העולמי? אני חושב שהתשובה היא כנראה שמשהו השתנה במזג האוויר העולמי. ושתיים, בעולם הטכנולוגי של היום, האם אין פתרונות שהם פתרונות חכמים? לא צריך לשנות את כל התשתיות כדי להתאים אותם לימים שיורד 77 מילימטר גשם בשנה, אלא יש פתרונות חכמים שיכולים להפוך את התשתיות להרבה יותר גמישות, ושיודעות לתפקד הרבה יותר טוב גם באירועים כאלו. ואני חושב שבעולם של היום, בטח בישראל, וביכולת הטכנולוגית שיש בישראל, אולי זה דווקא הזדמנות לפתח את המיני סקטור הזה של טכנולוגיה שמוקדשת לתשתיות. זה כאילו איזשהו סקטור טיפה משעמם כביכול, אבל הוא קיים. ואולי זה הזדמנות, כי יש פה טרנד עולמי, טרנד עולמי שכנראה לא הולך להיעלם הרבה כן. שנים.
אוקיי. נגיע לחלק האחרון של הפודקאסט, הפינה בסוף, של הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם אליו לב. אני הפעם אתחיל, ברשותך. צפיתי בשידור של משחק פוטבול בארצות הברית, וראיתי...
רגע, איזה משחק?
אה? היה פילדלפיה נגד סיאטל.
משחק גדול.
משחק כן. גדול, כן.
קבוצה שלי עלתה לפלייאוף פעם ראשונה מזה המון המון שנים, ואין מאושר יותר ממני.
כן?
אל תשאל איזה קבוצה, כי פדיחה להגיד. תגיד לך...
אתה לא, ניו אינגלנד או משהו.
לא, טנסי טייטנס.
ניו אינגלנד. יפה. אז סטייט פארם, אתה מכיר את החברה הזאת? זאת חברה שעושה מן הסתם, היא עושה ביטוחים והיא עושה שירותים פיננסיים. חברה גדולה, משהו בסדר גודל של 80 מיליארד דולר הכנסות בשנה. והם יוצאים בשירות חדש, הם מציעים הנחה של 20% או 30%, קראתי אחרי זה באתר, לאנשים שנוסעים ברכבים, מורידים את האפליקציה שלהם, האפליקציה הזאת היא בעצם עוקבת אחריך בנהיגה, היא לוקחת את, נניח ואתה נוסע בכביש של 60 קמ"ש, לא עברת את המהירות המותרת ככה במשך חודש, אתה מקבל הנחה בהתאם לתנאי העמידה שלך בחוקים. אז אתה יודע, זה פתרון לדעתי מקסים, הרי שאתה חושב על זה, מן הסתם חברות הביטוח לא רוצות שתעשה תאונה אף פעם. זה האינטרס שלהם בדיוק כמו שזה האינטרס שלי ובדיוק כמו שזה האינטרס של המדינה. ואולי הגיע הזמן שבאמת החברות יתחילו לשאוף לכיוון הזה מהצד שלהם. אתה יודע, זה מתחיל במהירות נהיגה, זה יכול אפילו בסלולר, יש בעיות עם אנשים ש... אתה יודע, נורא מפתה לגעת בטלפון, תתקין אפליקציה, כל עוד הרכב מונע ולא נגעת בסלולר, קיבלת הנחה בביטוח.
מעולה. כל התחום הזה הרי עובר מהפך. אנחנו רואים את זה גם בחברות הישראליות, אם זה ליברה, למונייד. זה תחום שהשימוש בדאטה הולך להיות בו אדיר, כי זה משנה לגמרי את התפיסה שפעם הייתה, שכולם צריכים אותו ביטוח, באותו מחיר. זה תחום שהופך להיות הרבה יותר custom made, בזכות היכולת לשפר, בזכות היכולת לעקוב אחרי הדאטה, אבל מה שאתה אומר זה לא סתם לעקוב אחרי הדאטה, אלא לשנות את הדאטה כדי שאתה תוכל ליהנות ממחיר יותר נמוך, זה יוזמה מאוד ברוכה, לוואי,
כן.
וכולם יעשו את זה. יוזמה פחות ברוכה. לא, תשמע, בדרך כלל אנחנו מביאים פה סיפורים מהעולם ומעניינים, אני חייב לעלות פה, נהפוך את זה לפינת התלונה, מקווה שהיא לא תהיה שבועית. היה אתמול מכרז של משרד האוצר שהנפיק אגרות חוב של ממשלת ישראל בדולר. עכשיו, זה קורה כל שנה, אשר כל שנה משרד האוצר מנפיק סכומים לא מאוד גדולים, חוב של ממשלת ישראל, כמו שהוא מנפיק בדרך כלל בשקלים כל הזמן באופן שוטף, פעם בשנה הוא מנפיק בדולר, ושנה אחרי זה באירו, וחוזר חלילה, ויש לזה כל מיני סיבות, בעיקר כדי א', שיש שוק בינלאומי לחוב הישראלי, יום אחד נצטרך מסיבות לא טובות להנפיק הרבה חוב, שהקליינטים הבינלאומיים יכירו אותנו, יעבדו איתנו, ויסכימו לממן אותנו כשבאמת נצטרך, ולכן כל הזמן יש את ההנפקות האלו. אבל אתמול קרה משהו מוזר. בדרך כלל בהנפקות האלו, מי שקונה את האגרות חוב, יש כמובן משקיעים זרים ויש את המשקיעים הישראלים, בדרך כלל זה מתחלק לזה שהרוב זה משקיעים זרים, וחלק מאוד קטן זה משקיעים ישראלים, ואחרי זה משקיעים ישראלים שעדיין רוצים לקנות את החוב הזה, שהוא נקוב בדולר, קונים אותו כמובן מהזרים שקנו, והזרים מרוויחים כמה גרושים.
רגע, רק כדי להבין את התהליך, איך זה קורה בעצם? האוצר
מכרז,
מחליט?
יש מכרז, שהאוצר מחליט כמה כסף הוא רוצה לגייס, מה הריבית המינימום נקרא לזה, ואז המכרז בעצם נקבע ככל שאתה תציע מחיר יותר גבוה, ככה גם תקבל חלק יותר גדול, כי מחיר יותר גבוה אומר שהאוצר יצטרך לשלם לך בסוף ריבית יותר נמוכה.
ובנקים מציעים את ההצעה הזאת לגופים מוסדיים בחול ובארץ. זה בדרך כלל התהליך.
כן, האוצר מציע לגופים מוסדיים, זה לא צריך את הבנקים. בא ג'י-פי מורגן, אומר, אוקיי, האוצר רוצה להנפיק $2 מיליון, אני רוצה לקבל שם 200 מיליון, וגוף אחר אומר, אני רוצה 300 מיליון, ובסוף יש איזה אוסף של ביקושים, במכרז אתמול הביקושים היו כמעט פי 7 ממה שהאוצר בכלל רצה, ואז כל גוף מקבל בהתאם לגודל היחסי שלו. הוא לא יקבל את כל ה-200 מיליון, כי בסוף לא ינפיקו את כל הביקושים, אלא פחות, אבל הוא יקבל בהתאם למה שהוא ביקש.
עד כאן הכל טוב.
עד כאן הכל ברור. בדרך כלל, בגלל שאנחנו מדברים בגופי ענק, JP Morgan, Citi, כל הבנקים הכי גדולים בעולם שמשתתפים בזה, הגופים הישראלים, שזה בדרך כלל המוסדים, זאת אומרת, זה הפנסיות שלנו, מקבלים חלקים מאוד קטנים, אבל מקבלים, ובגלל שהם מקבלים חלקים קטנים, אחרי זה הם צריכים לפנות לג'י-פי מורגן, וג'י-פי מורגן מוכר להם כמה שהם רוצים, כמובן שהוא מרוויח משהו בדרך, וזה בסדר. שוק, ככה שוק עובד. אבל אתמול קרה משהו מאוד מוזר, שהאוצר בא ואמר, אני בכלל לא נותן למשקיעים הישראלים להשתתף במכרז. וזה אני חושב, מצב שלא צריך לקרות, כי ברור שהישראלים בסוף יקנו, כמו שהם תמיד, כל פעם קונים, אז הם יקנו מהזרים, והזרים יגזרו קופון, אז בעצם מה שהאוצר עשה, עכשיו הם יצטרכו לקנות יותר מהזרים, מה שהאוצר בעצם עשה פה, זה בעצם גרם לזה שהחוסך הישראלי יצטרך לשלם מחיר גבוה יותר על ההשקעה שלו באג"ח של ממשלת ישראל. אתה מנפיק אג"ח של ממשלת ישראל, תנפיק אותך קודם כל, למה לא קודם כל לישראלים?
לייקר לפנסיה, זאת אומרת, הפנסיה שלי בסוף שילמה יותר כסף
ממה שיכלתי. כי אתה צריך לשלם בסוף, לא סתם ג'יי פי מורגן הסכימו לקנות במכרז ולמכור, הם רוצים כמובן להרוויח משהו על הדרך, אז להכריז, להוציא כהכרזה שמשקיעים ישראלים לא יכולים להשתתף במכרז, אני חושב מצב מאוד מוזר. ראיתי בתקשורת תגובת האוצר, למה זה קרה, איך זה קרה, זה לא קרה בעבר, ואני חושב שצריך לשים לב לזה.
אתה יודע מה, נביא את תגובת האוצר ונכניס אותה לעמוד בפייסבוק. 100%. תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.